דיברנו בפעם הקודמת על מעמדה של הסברה, והמסקנה שלי לפחות הייתה שלסברה יש מעמד כמו דאורייתא, אבל היא לא יכולה לייצר חיוב בעל מעמד דאורייתא מלא. זאת אומרת, אי אפשר להעניש למשל בבית דין של מטה על חיוב על עבירה נגיד שיסודה בסברה. כל מה שאפשר זה להשתמש בסברה כדי לפרש מקור שקיים בתורה. סברה פרשנית ולא סברה שיוצרת הלכה חדשה. ראינו כל מיני שימושים שיש בסברה, ראינו שאי אפשר לדרוש טעם הדקרה, אבל אני לא אחזור לזה שוב, כאן. מה שאני רוצה זה להראות השלכה מעניינת של הנושא הזה של מעמדה של הסברה, אחר כך לעבור על סברות לגבי תקנות וגזרות דרבנן, ולסיים את הנושא עם סוג אחר של סברות. אני אתחיל אולי עם דילמה שמעלים כמה אחרונים לגבי חיוב של קטנים במצוות. אנחנו יודעים שקטנים לא חייבים במצוות עד שמביאים שערות או חזקה דירה, וכן שגיל...
אפשר בתמצית, מה זה סברה בדיוק?
מה?
אפשר בתמצית להסביר מה זה סברה?
סברה, מה שאתה מבין, זה נכון.
אוקיי, לוגיקה גם אנושי, מקובל.
לוגיקה זה רק סוגי היסק. סברה זה הבסיס של הלוגיקה. הסברה, אתה צריך הנחת יסוד בשביל לעשות היסק לוגי. הנחת היסוד מאיפה היא יותר? הנחת היסוד מאיפה היא יותר? לא, אני אומר שלא. חוקי לוגיקה מסיקים מסקנות מתוך הנחות, נכון? זה מה שעושים חוקי לוגיקה. מאיפה את ההנחות אתה יודע?
רגע,
הסברה
זה הנחות של
הלוגיקה? למשל, כן. הסברה זה איזושהי תפיסה שמשהו נכון. חוקי לוגיקה לא נותנים לי תוצרים שהם נכונים. חוקי לוגיקה אומרים לי, אם יש לך משהו שהוא נכון, בוא אני אראה לך מה התוצאות שיוצאות ממנו.
בחוקי לוגיקה יש את ההנחות של חוקי לוגיקה ויש את ההסקים של הלוגיות.
טיעונים לוגיים, חוקי לוגיקה עוסקים רק במעבר.
ההנחות של הלוגיות זה סברה.
נכון.
כל ההנחות הלוגיות זה סברה.
בדרך כלל, ההנחות הן יוצאות מסברה. ההנחות יכולות לצאת משהו שכתוב בתורה, אז זה לא סברה. אבל בטיעונים לוגיים מקובלים, נגיד שאנחנו משתמשים בהם באופן כללי, בדרך כלל ההנחות יוצאות מסברה. אז לגבי חיובי קטנים, כמו שאמרתי, אז קטן פטור מן המצוות עד שהוא מביא שתי שערות, סימני גדלות, או 13, שיש איזושהי חזקה, אבל אנחנו מוצאים גמרא במסכת סנהדרין, במשנה בדף נ' ד' כתוב ככה, הבעל הזכור ועל הבהמה, והאישה מביאה את הבהמה בסקילה. אם אדם חטא בהמה, מה חטאה? הבהמה גם היא בסקילה. אלא לפי שבת לאדם תקלה על ידה. לפיכך אמר הכתוב, תסכל. כן, בגלל שאדם בא לו תקלה על ידי הבהמה, אז הורגים גם את הבהמה. דבר אחר, שלא תהיה בהמה עוברת בשוק ויאמרו, זוהי שנסכל פלוני על ידה. כן, זה, בגמרא קוראים לזה תקלה וקלון. הסיבה הראשונה זה בגלל התקלה שנגרמה מהבהמה, והסיבה השנייה זה הקלון. שוב, אתם רואים, זאת הבהמה שפלוני עשה את מה שהוא עשה איתה. עכשיו הגמרא דנה שם לגבי תקלה וקלון, האם הסיבה היא תקלה, התקלה היא קלון, מה, מי צודק, יש שם בירורים בגמרא. בתוך הבירור, הגמרא שם בדף נ"ה עמוד ב' דנה מה קורה עם בהמה שקטן או קטנה עברו איתה את העבירה, לא אדם גדול. אמר רב יוסף, תשמע, בת 3 שנים ויום 1, מדלג קצת, אם בא עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה, מומתין על ידה והיא פתורה. קטנה פתורה ממצוות. אז אם מישהו, לא יודע מה, בעל אחותו, בעל אבא על ביתו, או כמה דברים, והיא קטנה, אז מי שבא עליה חייב מיתה, כי זה לא פותר אותו, זה מעשה ביאה גם הוא, ברגע שהיא הגיעה לגיל של ביאה, 3, והיא עצמה פתורה, כי היא לא חייבת במצוות. אחד מכל העריות ואפילו בהמה, זאת אומרת, אחד מכל העריות, אז זה אומר שגם בהמה, גם בהמה במצב כזה, סוקלים אותה, והאחה דקלון איקה, תקלה ליקה, הוא קטן אם הוא מתין על ידה. למה הגמרא מביאה את זה? כי זה נותן אינדיקציה שהסיבה למה הורגים את הבהמה זה לא בגלל תקלה, אלא בגלל קלון. אם זה היה בגלל תקלה, מה זה תקלה? תקלה שנעברה עבירה על ידה. אבל אם זה קטנה או קטן, אז לא נעברה עבירה על ידי הבהמה הזאת. אז למה אתה להרוג את הבהמה? אז אם גם הורגים את הבהמה, סימן שהטעם הנכון הוא קלון ולא תקלה. אז אומרת הגמרא, כי הבן דמזידה היא, תקלה נעמי איקה. ורחמנה הוא דחס עלה. עלי דידה חס, הבהמה לא חס. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אם היא עשתה את זה במזיד, זה נקרא תקלה. אבל, אז למה היא לא נענשת? היא לא נענשת כי התורה חסה עליה.
יש מזיד בזל קנה?
כן, זה מה שהגמרא אומרת. התורה חסה עליה, ולכן היא לא נענשת. אבל בואו נדבר כזה נקרא תקלה. רש"י, כשהוא מדבר על תקלה, הוא אומר מכשול עוון. זאת אומרת, כן, הכוונה לעבירה. זאת אומרת, רואים מכאן שקטן שעובר עבירה זאת עבירה. רק עונש הוא לא מקבל, אבל עבירה יש פה. זאת אומרת שהקטן בעצם גם מצווה, לא רק הגדול.
אם אין
לדעת, זה הטענה, הטענה שיש לו דעת כנראה. עוד ככה, זה מה שיותר מפה. מעבר לשאלת הסברה, איך זה מתיישב עם ההלכות, מה שאנחנו יודעים, אבל קטן פטור ממצוות, זה עוד לפני הסברות, אם יש לו דעת או אין לו דעת. אז הגמרא מניחה שיש לו דעת, אבל אנחנו יודעים שבהלכה קטן לא חייב. אז פה כתוב בגמרא שקטן כן חייב. אגב, הפרי מגדים באמת רוצה לטעון שכל הפטור של קטנים הוא פטור רק מעונש. אבל באופן עקרוני, גם קטנים חייבים בכל המצוות.
אם יש לו דעת, למה לפטור אותו מעונש? אם יש לו דעת, למה לפטור אותו
מעונש? יש לו דעת מספיקה כדי לחייב, אבל לא כדי לפטור, לא כדי לחייב בעונש. כל שזה מצב ביניים, משהו כזה. ככה פרי מגדים טוען, רוב הדעות זה לא ככה, אבל ככה פרי מגדים רוצה לטעון לפתיחה כוללת שלו.
יש כל מיני הלכות, מתי שליחים להפריש? קטן מהעבירה
לא צריך להלכה.
אוקיי, אבל אם זה מה שהוא עושה זה חטא,
הרבה שאלות יש עליהן, נכון? לא חסר, זאת אחת השאלות, יש עוד המון שאלות. בגמרא בהרבה מקומות כתוב קטן לא יכול להוציא ידי חובה, כי אב הרי אם זה רק פטור מעונש אז קטן חייב בברכת המזון למשל מדאורייתא, לא מדרבנן, נכון? אז למה שלא יוציא ידי חובה משהו שחייב מדאורייתא? בכל מקום, השס מלא מזה שקטנים פטורים ממצוות. איך זה יכול להיות שפה הגמרא מניחה שהם חייבים רק עונש, רק רחמנה ודחס עליו. גם בהמשך הגמרא אומרת שהמאמר רב התשמע בן 9 שנים ויום אחד, עכשיו זה ילד, לא ילדה, הוא פוסל את הבהמה מעל גבי מזבח ונסקלת על ידו. כן, בהמה כזאת אי אפשר להביא אותה לקורבן, והיא גם נסקלת על ידו. ואם בעל אחת מכל העריות אמורות בתורה מומתים על ידו, והאח הקלון איקה, תקלה לאיקה, אותו דבר בדיוק כמו שראינו בקטנה, ועונים אותו דבר. כיוון דמזיד הוא תקלה נמי איקה, ורחמנה הוא דחס ילווה. על ידידי חס רחמנה, הבהמה לא חס רחמנה. כן, זאת פעם אותו עניין. ככה כבר המניחה והיא נשארת בזה. וזה נפסק להלכה דרך אגב. זאת אומרת, הורגים בהמה שקטן או קטנה עשו...
אולי זה לא פשוט, שהבהמה לא עשתה עבירה, זאת אומרת, אם דעת...
הפעם לא עשתה עבירה.
אבל מה העניין שם שזה תועבה, זה משהו כל כך... משהו לא מקובל, שצריך להוציא אותו מעולם. אז אולי גם אותו ילד, אבל חס ורחמנא, לא משום שהוא חייב משום הוא עשה עבירה, הוא חייב משום מישהו, הוא עשה עבירה, זה עמידה עבירה, אבל זה לא... לא שהוא חייב,
הוא בר עונש,
לא
שהוא בר עונש,
כמו שהבהמה...
לא, הוא לא בר עונש, מה אומרת שהוא לא בר עונש, השאלה היא רק אם הוא חייב במצווה עצמה. לא בר עונש, זה ברור שהוא לא בר עונש.
כמו שבהמה לא חייב במצווה, אני אומר.
ברור שלא.
כן, ברור שלא, אבל עדיין יש לו... אז הגמרא רק אומרת, למה אפילו שאין כאן עבירה... אפילו שהוא לא חייב במצווה, ועדיין יש משהו כל כך מגונה...
מוסרית, אתה אומר, בגלל הבעיה המוסרית. קשה, אולי, אני לא יודע, למרות שקשה קצת להניח שההלכה מתייחסת לבעיה המוסרית, כי אם היא כבר מתייחסת לזה, אז הבעיה כבר הופכת להיות הלכתית ולא מוסרית. ואז זה כבר יותר סביר, אני לא יודע, יכול להיות שזה אפשרי. אבל אז כבר יותר סביר להגיד שבאמת יש פה עבירה, רק עונש, אין. טוב.
למה מענישים את הבהמה?
מה?
בהמשך לשאלה שלנו.
או תקלה או קלון, זאת הגמרא אומר.
לא, אם אין אחריות על מעשיה.
לבהמה ברור שאין אחריות, אבל לבהמה גם אין זכויות. אנחנו מענישים אותה במקום שאנחנו צריכים. לאדם אנחנו לא מענישים אותו סתם ככה, אלא אם כן הוא אשם. נגיד באדם שעבר עבירה בשוגג, אפשר היה להניש אותו כדי להרתיע את כל האנשים האחרים שלא יעשו את זה במזיד. אנחנו לא מענישים אותו. למה לא? כי הוא לא אשם. בשביל להעניש אדם אתה צריך הצדקה שנוגעת אליו. אתה לא יכול לפגוע באדם לטובת החברה או לטובת אנשים אחרים. אלא אם כן הוא עצמו אשם. זאת אומרת שיש לו, יש הצדקה מבחינתו עצמו. בבהמה לא צריך את זה כי אין לו זכויות. כל השאלה זה מה צריך לעשות בשביל החברה אולי או בשביל האינטרס הציבורי. אז זה מצד אחד. מצד שני, הגמרא במסכת יבמות, הגמרא דנה על, בדין של אין איסור חל על איסור. כן, אנחנו יודעים שהכלל הוא שאם אדם עושה מעשה שכבר אסור מבחינות מסוימות, ועכשיו הוא עובר אותו בצורה שמשמעותה שיש פה עוד איסור, אז אין איסור חל על איסור. מי שאוכל חזיר בחלב, בסדר? בשר חזיר בחלב. אם כבר, אז ללכת עד הסוף. אז זה כבר אומרת שהוא לא עובר על איסור בשר בחלב, כי יש איסור על, על הבשר חזיר, ואין איסור חל על איסור. שאלה לא פשוטה, איך בדיוק, אם זה קשור לאיסור חל על איסור, וזה רק הדוגמה, לא לגמרי ברור שזה ככה, והשאלה היא למה אין זה עושי, וכל מיני דברים כאלה.
לא,
לא חשוב לכם את זה. לא, 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 באותו עצמה, לא יותר חמור ולא פחות חמור. אין, ברגע שיש עבירה אחת, אין את העבירה השנייה, שאלה אם זה על העונש או על עבירה, יש פה הרבה לדון. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים.
זה על העונש, שאחד חמור מהשני.
כן.
אם זה אותו דבר, זה נחשב
לידו. הראשון כנראה. מי שהיה ראשון, נגיד הבשר חזיר, הבשר חזיר הוא אסור מעצם לידתו, משעה שהוא נוצר. מתי שהוא מתערבב בחלב, הוא נהיה גם אסור באיסור בשר בחלב. אז האיסור חזיר היה קודם, אז איסור בשר בחלב לא חל על איסור חזיר. אני אומר עוד פעם, אני מניח פה כל מיני הנחות שלא כולן מוסכמות, אני מביא את זה רק כדוגמה, אוקיי? אז הגמרא אומרת שיש כמה הסתייגויות לעניין הזה. במוסיף, בכולל, במקום שבו זה חל ביותר, ביותר מקרים או על יותר דברים, אז העבירה השנייה גם היא חלה. ואז האדם עובר את שתי העבירות. בכל מקרה, בתוך הדיון שם, הגמרא אומרת, מה קורה עם זר ששימש בשבת? עוד פעם, כן? זר ששימש זה מישהו שהוא לא כהן, שעבד במקדש, בסדר? אז הוא עבר עבירה. נכון? זר ששימש, כהן שישמש. חוץ מזה הוא עשה את זה גם בשבת, חוץ למה זה, אז זה גם מבחינתו, כיוון שזאת לא עבודה, אז יש פה גם חילול שבת, יש פה שני דברים. אז גם זה קשור לאיסור חל על איסור, והגמרא שוב פעם דנה שם אם זה כן תופס או לא תופס, בסופו של דבר הגמרא אומרת שם, עושה שם איזושהי הוקימתא, כגון דאיתא שתי שערות בשבת, דאביה לאו זרות ושבת בעדי הדדי, כן השאלה היא, הוא היה זר לפני שבאה השבת. אז בעצם האיסור של שבת לא חל על האיסור של הזרות, נכון? ואז, אז למה הוא חייב משום שניהם? אז אומרת הגמרא, כגון הייתה שני שערות בשבת, מדובר בקטן, הביא שתי שערות בשבת. אז איסור זרות ואיסור שבת באו עליו באותו רגע, מתי שהוא הביא את שתי השערות, ולכן הוא חייב בשניהם, זה נקרא איסור בת אחת. יש שלושה סייגים לאין איסור חל על איסור, יש כולל מוסיף בבת אחת, אוקיי? אז פה זה היה בבת אחת. ולכן במקרה הזה שניהם חלים עליו, הוא חייב מצד שניהם, גם מצד זרות וגם מצד שבת. שואלים כמה וכמה אחרונים, רבי נחמן וסרמן ורבי יצחק אלחנן ואור שמח וחלקת יואב, כל מיני, שואלים שזה סותר את הסוגיה של תקלה וקלון. כי בסוגיה של תקלה וקלון קודם ראינו שגם עבירה של קטן היא עבירה. פה בגמרא רואים שעד שהוא לא הביא שתי שערות, זאת לא עבירה, לכן שתי העבירות חלות עליו בבת אחת. נכון? אמרתי שאפשר לקשות עליהם הרבה מקומות, אבל הם מקשים את זה מכאן. ולכן יש סתירה בין שתי הסוגיות. עכשיו, כל אחד מהם בסגנונו, אבל הם אומרים, את זה תירוץ די דומה. הטענה שלהם זה שאיסור של רביעת בהמה זה איסור שקיים גם לבני נוח. וממתי הבן נוח חייב בזה? בן נוח חייב באיסורים מרגע שהוא מבין, אין גיל. החתם סופר גם אומר שגיל הבגרות זה שיעור, זה אחד משיעורי התורה, יש שיעור, שתי שערות או גיל 13 או שלא תתייחסו לזה, זה אחד משיעורי התורה, ושיעורים לא נאמרו על, 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 על בני נוח, כן? שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה בסיני, שיעורים לא נאמרו על בני נוח, ולכן בני נוח גם קטנים חייבים. כמובן, הם צריכים להבין. זאת אומרת, אבל זה עוד פעם, זה לא בגלל שכשהם לא מבינים אז הם, אז הם לא מצווים. הם מצווים, אבל כשהם לא מבינים אז הם חסר דעת, זה כמו שוטה, בסדר? אז אין, אתה לא יכול להניש אותו. זאת אומרת, בקטן, בקיצור, אין גיל שממנו והלאה, אתה חייב. אגב, זה מה שמראה שבישראל, למשל, הקטן שהוא פטור זה לא רק פטור בגלל שאין לו דעת. כי אם זה היה פטור בגלל שאין לו דעת, אז זה לא היה שונה מגוי. גם גוי שאין לו דעת פטור. אלא ישראל יש דין של התורה, אחד מהשיעורים של התורה, לכם השם מסיני, שאם לא הגיע לגיל הנכון, לא הביא שתי שערות, אז הוא פטור, זה פטור. הוא לא מצווה. אוקיי? אז הם אומרים שכיוון כיוון שיש מצוות שמחויבים בהם גם בני נוח, ובני נוח הרי בהם אין גיל, אין שיעור של גיל ממתי חייבים, והגמרא גם בסנהדרין אומרת שליקה מידעם שלבן נוח אסור ולישראל מותר, ואת אין דבר בעולם שבן נוח יהיה לו אסור בו ולישראל יהיה מותר. ככה הגמרא אומרת שם. מה הרעיון מאחורי זה? שהוא פשוט. זאת אומרת, כל יהודי הוא גם גוי קטן. כן, דיברנו על זה כבר פעם, שיהודי הוא גם גוי גדול. אבל קודם כל יש בו איזשהו גוי, ועל גבי הקומה של הגוי יש עוד קומה של יהודי. לכן כל מה שגוי מחויב בו, היהודי גם מחויב בו, כגוי. חוץ מזה, הוא גם מחויב בחיובים שמוטלים על יהודי. אז לכן לא ייתכן מצב שיהיה חיוב על גוי, שגוי יהיה אסור במשהו, ולישראל יהיה מותר. לכל היותר, ישראל יהיה אסור בו בקומה א', בקומה אוניברסלית, כבן אדם, כמו כל בן אדם אחר, ולא מצד קומה ב', אבל ודאי שלא יכול להיות שיהיה משהו, יכול להיות מצב שלישראל אסור ולבן נוח מותר, זה האיסורים ששייכים לקומה ב', אבל לא יכול להיות מצב שגוי יהיה לו משהו שהוא אסור, ולישראל יהיה מותר, כי אם גוי אסור, אז שייך לקומה א', קומה א', יש גם אצל יהודי. ואז הטענה שלהם, אם אתה מצרף את שתי ההנחות האלה, אז הטענה שלהם שאם זה ככה, אז רביעת בהמה זה איסור ששייך גם בבני נוח, ובבני נוח זה שייך גם בקטנים, אז לא ייתכן שיהודי קטן לא יהיה חייב בו. כי הגמרא אומרת שליקא מידה שלבן נוח אסור ולישראל מותר. אז אם כך, גם הישראל חייב בו מגיל קטן. לכן הגמרא אומרת, בגמרא בסנהדרין לגבי תקנת הקלון, הגמרא אומרת שם שבאמת בקטן ישנה עבירה, כי היא עוסקת בסוג עבירות כזה ששייך גם בבני נוח, והעבירות האלה באמת גם קטן חייב בהן. בגמרא ביבמות מדובר על עבירות שהן עבירות ליהודי, לא לגוי. זה מדברים רק עם גדול, זאת אומרת רק משעה שהביא שתי שערות או מגיל מצוות, רק אז הוא חייב בדברים האלה, ולכן הגמרא אומרת שרק משעה שהביא שתי שערות הוא חייב, ולפני כן הוא היה פטור. בעצם הטענה מכאן היא, כן, בלי סימן השאלה, נכון? כל דבר ששייך לשבע מצוות בני נוח, כל יהודי חייב בו, כולל קטן. זאת אומרת, אם יש דבר ששייך לשבע מצוות בני נוח, אין גיל מצוות לגביו. גם יהודי קטן חייב בו. למה? בתור גוי. השאלה היא מה בדיוק יהיו הגדרים, האם הוא ילקו אותו, יסקלו אותו על עבירות מן הסוג הזה, כנראה שלא. ברגע שיש אותם עבירות שיש לגביהם עונש. אבל הוא יהיה חייב בהם בדיוק כמו שבן נוח חייב בהם. זאת אומרת, דיני העונשים שבני נוח הם ייחודיים לבני נוח. אבל העבירות שבהם, העבירות הן אוניברסליות. זאת אומרת, מה שבן נוח חייב, גם היהודי חייב. למעשה הרמב״ם כותב, בתחילת פרק חות מלכים, על שישה דברים נצטווה אדם הראשון. על עבודה זרה ועל ברכת השם ועל שפיכות דמים, ברכת השם זה כמובן לשון סגי נאור, ועל גילוי עריות ועל הגזל ועל הדינים. אף על פי שכולן הן קבלה בידינו ממשה רבנו, והדעת נוטה להן, מכלל דברי תורה ייראה שעל אלו נצטווה. זאת אומרת, בעצם הוא אומר שכל המצוות האלה, א', קיבלנו אותם ממשה רבנו, ב', בהר סיני אני מתכוון, ב', הדעת נוטה להם, זאת אומרת יש סברה, ובכל זאת נראה שכבר היה על זה ציווי לבני נוח.
אבל מן החיים ואז.
כן. שישה דברים מצווה אדם הראשון, ואחרי זה שהדבר השביעי, הוא מוסיף אחרי זה את כל ההשלמות. הדבר השביעי זה עבר מן החי, ואחרי זה במערב, ואחר כך בהר סיני, הוא מתאר שם, הרב מתאר שם... מה? לא, האדם הראשון לא אכל בכלל בשר. בכל זאת, זו שאלה אם העבר מן החי דעת נוטה לו או לא דעת נוטה לו, כי מה שהרמב"ם כותב זה על השישה הראשונים. בכל מקרה, אבל ברמב"ם כתוב שכל המצוות של בני נוח, הדעת נוטה להם. זה מה שמאפיין אותם. וזה כנראה אומר, או מאיר באור יותר יסודי, חילוק שדיברתי עליו קודם. אז בעצם הטענה היא לא טענה פורמלית, שבכל יהודי יש בן נוח קטן, ולכן בעצם כל מה שבן נוח חייב, גם היהודי חייב מהדין בן נוח שבו. כן, מהקומה א', מה שקראתי קודם. זה גם נכון, אבל זה לא רק זה. אלא הנקודה היא שכל הדברים האלה מיוסדים על סברה. ודבר שיסודו בסברה מחייב את כל מי שמבין אותה. פה אין הגדרות. דבר שיסודו בציווי, אז התורה אומרת לי את מי היא מצווה ואת מי לא מצווה. מי שגדול היא מצווה, מי שקטן היא לא מצווה. אבל אם יש משהו שיסודו בסברה, אז אין פה שאלה של שאלה פורמלית של מאיזה גיל חייבים. אם אתה מבין, אתה חייב. אם אתה לא מבין, אתה לא חייב. זה לא שאין פה, אין פה עניין של פטור וחובה והגדרות, מי כן מצווה, מי לא מצווה, כיוון שהבסיס הוא לא ציווי. ואת, אם הבסיס לחיי הציווי, אז צריך לבדוק מי צווה ומי לא צווה. אבל אם הבסיס לחיוב הוא סברה, אז ברור שהקריטריון הוא כל מי שמבין את הסברה, מי שהסברה נוגעת אליו כמובן, ומי שמבין אותה. אם אתה מבין אותה, אז אתה חייב. ולכן אני חושב, אמנם האחרונים לא מתבטאים כך, אבל נדמה לי שזה מה שעומד מאחורי האמירה שלהם. זאת אומרת, זה לא עניין פורמלי שבכל יהודי יש בן, לא רק, שבכל יהודי יש גם בן נוח קטן. אלא הנקודה היא שאם דבר יוצא מסברה, אז הוא מחייב.
גם אם זה רק לישראל, רק אם המצווה הזאת רק לישראל ולא בן נוח?
לא.
זה לא בשם המצווה בן
נוח? לא. זאת אומרת, כל דבר שהוא מסברה מחייב גם בבני נוח. נכון, אז יש, הבאתי את זה, אני חושב.
למה שבע מצוות בני נוח?
כי עליה להצטוו. מה שהרמב״ם אומר. למרות, מה זה הרמב״ם אומר שם? למרות שקבלה בידינו משה רבנו, והדעת נוטה להם, מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה. זאת אומרת, הרמב״ם לא אומר שבאלו הם חייבים. מה הקושייה, על מה הוא בא לענות? אף על פי שהדעת נוטה להם, נראה שעל אלו הצטווה. אז היה אפשר לחשוב מה הכוונה, למרות שהדעת נוטה להם, אבל רק בזה הם חייבים. הרמב״ם לא אומר את זה. הרמב״ם אומר, למרות שהדעת נוטה להם, ולכן הציווי מיותר, כי כל דבר שהדעת נוטה לו, כל אחד חייב, על אלה למרות זאת הצטוו גם. לא רק שהדעת נוטה להם, אבל באופן עקרוני, כל דבר שהדעת נוטה לו, גם גוי חייב. הבאתי את רב ניסים גאון בהקדמה לשעץ, על כל, הוא שואל שם, הרי הגמרא מביאה איזה 30 מצוות ששייכות בבני נוח. ואז הוא שואל, אנחנו יודעים שיש רק 7. אז הוא אומר שכל דבר שתלוי בסברה ובאובנת דליבה, כן, הבנת הלב, חייב, כבר התחייב בו אדם מעולם. לא צריך ציווי בשביל זה. דבר שיוצא מסברה, כל מי שמבין את הסברה חייב.
אבל בשביל לחייב קטן, חייב שזה יהיה מה שיצטבור, לא רק מה שמגיע
לסברה. למה? לא?
כל דבר?
כן, כל דבר שיסודו מסברה, גם אם הוא לא משבע מצוות בני נוח, מחייב קטנים, כל עוד הם מבינים. אם הם לא מבינים, כמו אצל גוי, אז הם לא יבואו אליהם בטענות. אבל ברמה העקרונית אין להם פטור. פטור איפה? יש פטור למי שלא מבין, כי הוא אנוס, או התורה חסה עליו, כמו שהגמרא אומרת כאן. אבל זה לא שהוא לא מצווה.
צריך לעבור על כל המצוות ולראות ולמיין מה המצווה.
דבר שיסודו מסברה, גם קטן חייב פה. עוד פעם אני אומר, זה לא אומר שיהיה לו עונש. כי העונש הוא לא יוצא מסברה. העונש הוא דין התורה. ודיני התורה נאמרים רק על גדול, על מי שהתורה מדברת. אבל האיסור, הציפייה מהבן אדם להתנהג כמו שצריך, זה גם בקטן. אם דבר הזה יסודו מסברה, אז זה גם בקטן. אם זה כך...
בנוח יש לו עונש,
על פי זה שיהיה... כן, יש לו יותר מזה, יש לו עונש מיטה על כל עבירה. אבל זה אמרתי, זה גדרי העונשים של בני נוח, זה לא קשור לישראל. קשור קצת לשאלה הקודמת על בהמה. בבן נוח היד יותר קלה על ההדק שמענישים אותו. וזה גם לישראל קטן לא נכון.
מה
ההבדל
בין
שבע מצוות
בן נוח ובין...
זה הצטוו.
אז
ההבדל?
האם
צריך
לספרה
גם, לא?
לא. אני אומר, הנה, אולי מה שאתה שאלת קודם, השאלות שלך מתרצות בהדדה. זאת אומרת, הדברים שיסודם בסברה, הבן נוח צריך לעשות אותם. אבל אין לו עונש. כי עונש צריך ציווי. דיברנו על זה, למה התורה... למה התורה נוקטת בציוויים על לא תרצח או לא תגנוב, דברים שהסברה אומרת אותם. אמרתי, כדי להכניס את זה להלכה, כדי שזה יהפוך להלכה, למרות שגם בלי זה אנחנו בעצם מצופה מאיתנו לעשות את זה, אבל בלי החקיקה, בלי שיש ציווי, אז זה לא חלק מההלכה. אוקיי? גם את הבני נוח זה ככה. ולכן עונש יהיה להם כנראה רק השבע המצוות שלהם. שאלה על הדינים, אם יש עונש או לא, זה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, כי דינים זה מצוות עשה שלהם, זה לא לאו. הרמב״ם על אנשי שכם, הרי אומר שעל זה התחייבו אנשי שכם מיתה, בגלל שהם לא קיימו את מצוות דינים. והרמב״ם שואל עליו, הרי זה ביטול עשה. מה שייך על זה עונש, זה מצוות עשה. הרמב״ם תופס שגם על ביטול עשה, יש עונש מיתה אצל בני נוח.
אפשר לדעות, אחד לגבי קטן, פטור קטן, אני בפשט מבין שהפטור של קטן זה דעת. לא הלכה שום סיני, זה את הכתוב.
זה מה שאני אומר, לא נכון. לא.
נדבר שהגמרא אומרת.
פטורים שחסרים שאתם קדם פטורים, לא, הגמרא אומרת שהפטור הוא משעה שהביאו שתי שערות. זה הדין. הסברים יכולים להיות הסברים מכאן עד הודעה חדשה. אבל זה הדין. מה קורה אם יש קטן גאון? הוא יודע הכל בגיל 10.
אז ההסבר תלוש מהדין?
זה לא תלוש מהדין. אני שואל, אני כבר אגיד את זה. ברור שהדעת זה משהו שמתפתח באופן רציף. נכון? אף אחד לא רוצה לטעות שבגיל 13 בן אדם הוא כמו בן 40, בגיל 12 ו-13 הוא כמו ילד בן שנה. יש איזשהו תהליך רציף של התפתחות הדעת, נכון?
נכון, נכון.
עכשיו השאלה היא איפה מעבירים את הקו?
אני מבין שזה ממוצע.
רגע.
שלפה זה ממוצע.
לא, אז הבנת לא טוב. המראה אומרת שזה שיעורים. שיעורים, חציתים וחציתים, אחרנו זה שיעור.
זה הבנתי, אבל יש גם מצד שני שהגמרא אומרת שהפטור של קטן, זה משום שהוא חוסר הדעת.
אז אני מסביר. השיעור קובע מהו חוסר הדעת הקובע לעניין תורה ומצוות. כאשר יש סקאלה של רצף, אז צריך להעביר את הקו איפשהו. גם באכילת חזיר, חצי שיעור, דיברנו על זה פעם, חצי שיעור אסור מן התורה, נכון? על חקר רבי יוחנן. חצי שיעור אסור מן התורה, זאת אומרת אפשר לאכול רבע כזית, שליש כזית, שלושת רבעי כזית, זה עדיין איסור דאורייתא, אבל לא נענשים. מי כזית נענשים? מה זה אומר? הטענה איסור קיים בכל שיעור. ממתי נעניש? יש שיעורים חציצים ומחיצים, השיעור הוא כזית, שמשם זאת אכילה מספיק משמעותית, שעליה גם מענישים, אבל האיסור קיים עוד קודם. זה אומר שכשיש דברים... שנוצרים באופן רציף, לא בצורה של 1 או 0, בצורה של כן או לא, אלא בצורה רציפה, הטעם...
בשביל דעת בעצם?
כן, בדיוק. זאת אומרת, הפטור של קטן זה בגלל שאין לו דעת. אבל מה זה אין לו דעת? מה אם גדול שהוא לא גאון גדול? גם פטור. ממתי זה נקרא שאין לו דעת? איפה עובר הקו? אז התורה אומרת בגיל 13 או בשתי שערות. זאת אומרת, זה העברת קו על ציר הדעת. הציר הוא ציר הדעת, אבל צריך שיעור שהוא מעביר את הקו. כמו שאמרתי קודם, זה יותר מזה, זה אפילו לא שיעור שהרי זה ברור שאצל כל אחד גם הדעת מתפתחת בקצב אחר, נכון? יש אנשים שמגיעים לשלב ההתפתחות שמישהו אחר, אחד מגיע בגיל 15, מישהו אחר מגיע בגיל 12, ובכל זאת שניהם זה רק מגיל 13. למה? זה אומר שזה אפילו לא שנתה על התפתחות הדעת, אלא זה איזשהו שיעור של התורה. נכון, ברקע עומד העניין שלקטן אין דעת, אבל אחרי שהתורה קבעה, אז היא קבעה שיעור אוניברסלי. אוקיי?
לגבי מצוות שבן בן נוח מסברה, לגבי צורי הראיות של נוכרים, צורי הראיות שבן בן נוח שחליות, נדמה לי שהרבה מבינים שצורי הראיות זה לא בלי סברה.
אוקיי, אז יש מקום לדון על העניין, זה גם סביב שניות להראיות דנים על זה, אתה צודק. אבל הרמב"ם מניח שכן. הרמב"ם אומר שהדעת נוטה להם, כן. לפחות על השישה האלה, חוץ מאיזור מן החי, הוא אומר שהדעת נוטה להם.
מה שאתה אומר זה למעשה בכל שיטות משפט, מה שבא בסברה אותו הוא עושה, גם לקטנים.
למה?
כי אם בני נוח אסור להם גם מה שנלמד מסברה, והם למעשה לא מחויבים.
אבל לא מענישים על זה. כמו שאמרתי, לא מענישים על זה בלי סיבה.
חיוב, היה?
חיוב, בסדר, אתה יודע, במערכת, אתה עורך דין. במערכת המשפטית, אתה יודע, חיובים בלי ענישה זה לא חלק מהחוק. זה לא חלק מהחוק. יש את עקרון החוקיות, כל מה שלא נאסר מותר. השלטון זה הפוך, אבל האזרח, כל מה שלא נאסר מותר.
עוד אלמנט של החינוך, זה שאתה מדבר באופן פסיבי, שהילד הזה אמור להבין מהדעת שלו שזה מה אסור, אבל צריכים להסביר לו.
נכון.
זאת אומרת, יש איזושהי בעיה חברתית אם הילדים מקיימים יחסים עם בהמות באותו סביבה, כן?
לא, אם הם לא מבינים, אם הם לא מבינים, אז הם לא מבינים, אין בעיה, זה משהו אחר. צריך להסביר להם, נכון. אמרתי, התנאי של אהבה...
אתה לא אמרת באיזשהו מקום שהסביבה
בבוגרת צריכים לחנך את הילדים. לא צריך להגיד, זה ברור. אנחנו לא עוסקים פה בדידי חינוך. משרד חינוך ודאי קיים.
איך הם היו אמורים
להבין? א', יכול להיות שהם מבינים גם בלי זה. אבל גם אם לא, בסדר, זה לא מבינים. אמרתי שמי שלא מבין, פטור.
הם לא מבינים, כי לא
הסבירו להם. אין בעיה, אמרתי, מי שלא מבין, פטור. לא משנה כרגע למה הוא לא מבין, כי הוא טיפש, כי לא הסבירו לו, הם כל מיני סיבות. תור של אונס קיים. הוא לא מבין, הוא ענות.
אז זאת אומרת, בצל לי זה איזשהו אמרה שצריכים...
אז הנה, עכשיו יצא.
איך הם אמורים לדעת?
אז אמרתי, את צודקת לגמרי, זה לא הנושא שלי. כשנדבר על דין חינוך, נדבר. כרגע אני מדבר בהגדרה הלכתית. בהגדרה הלכתית, מי שמבין, מצפים ממנו לעשות את זה, מי שלא מבין לא מצפים ממנו, הוא אנוס. איך לגרום לזה שאנשים יבינו? זה שיעור הבא. לא, אז זה נדבר כשנדבר על דין חינוך, לא שיעור הבא, אבל...
אבל אני גם יוצא בנקוד את ההנחה שכל פעם שבאת דברים מישהו אתה מבין אוטומטית, כאילו זה סברה ש...
לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, גם לא. אם הוא לא יבין, אז הוא עדיין לא.
זה לא אומר שכל
מי שמסבירים לא מבין, זה אומר שרק אחרי שהוא מבין, אז מצפים לנו לעשות. אם הוא לא הבין, גם אם הסבירו לו, הוא עדיין לנו. זה ברור.
אני מי שפרש
לזה
בסדר,
זה מצורך,
אז הוא לא
נעניש אותו. רק אחרי שיש ציווי התורה, ואז כבר כן. ציווי התורה צריך לקיים את ציווי התורה, עכשיו זה כבר לא תלוי בסברות. כי ללא ציווי התורה גם אם הוא מבין לא מרגישים אותו. זה לא אין לזה מפתמינה. ללא ציווי התורה, גם בנאדם שמבין, אז מצפים ממנו לא לעשות. זאת אומרת, יש פה איסור, אבל עונש אין. בשביל עונש צריך לדעת. בסדר? אז בעצם אנחנו רואים כאן פן נוסף של העניין הזה של הסברה. את הסברה, א', היא מספיקה כדי לכונן איסור או מצווה, לא, כנראה לא כדי להניש, אבל כדי לכונן איסור או מצווה, ולכן, גם, או דבר שני, לסברה אין מגבלות. זאת, אין מי שלא חייב בדבר שיוצא מסברה. דבר שיוצא מסברה אין לגביו מגבלות. זאת אומרת, כל מי שמבין את הסברה חייב. יכול להיות גוי, קטן, אישה, גדול, מה שאתם רוצים, זה בכלל לא משנה. כל מי שהסברה רלוונטית לגביו, ומבין את הסברה, אז הוא צריך לעשות את זה. חייב אותם, במשמעות שחייב לא, אני לא מתכוון את זה, אלא חייב, כמובן חייב לעשות, כן? שזה חידוש גדול, דיברנו על זה, אני חושב, פעם, לגבי מצוות תלמוד תורה. דיברתי על ההבדל בין תלמוד תורה למצוות תלמוד תורה. ואמרתי שמצוות תלמוד תורה, אז רב שמעון בר יוחאי הרי אומר, שקרא פרק בבוקר ופרק בערב, או אפילו קריאת שמע, בבוקר ובערב יצא ידי חובה. אז מה זה המושג ביטול תורה? המושג ביטול תורה הוא לא חלק הוא לא פונה כלפי מצוות תלמוד תורה, אלא כלפי תלמוד תורה. זה לא אותו דבר. מצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב, זה מספיק, יוצאים ידי חובה. מצוות העשה. למה צריך ללמוד כל הזמן וכשלא לומדים זה ביטול תורה? זה חיוב שיסודו בסברה. זה חיוב שיסודו בסברה שאומרת, אם אנחנו מבינים שהתורה זה דבר השם, זה הדבר הבסיסי שמחזיק אותנו ואת העולם, אז ברור שהסברה אומרת שצריך לעשות בזה ככל שאנחנו יכולים. עוד פעם, ככל שאנחנו יכולים, אפשר לעשות גם דברים אחרים, אבל האחרונים דיברו על זה. אבל זה הכל גדרים לא במצוות תלמוד תורה, אלא בתלמוד תורה. ואחת ההשלכות שאמרתי כתוצאה מזה שבזה גם נשים חייבות. אז הקריאה שמה בוקר וערב נשים פטורות. אבל בתלמוד תורה לכל דבר ועניין, מברכות עד נידה ועד בכלל נשים חייבות. כך לדעתי. זה אחת ההשלכות, כי דבר שיסודו בסברה, אין מגבלה על מי שמחויב בו, כל מי שהסברה רלוונטית לגביו, והוא מבין אותה, אז הוא חייב בה, ולכן כולם חייבים בזה. אוקיי, אני אביא אולי עוד דוגמה שתמחיש את זה יותר. הרמב״ם, בהלכות טוען וניתן בפרק ה', הוא כותב כך, הורו רבותיי, שאין נשבעין על טענת קטן שבועה של תורה. אם קטן יפקיד אצלי חפץ, ועכשיו הוא תובע ממני את החפץ, ואני טוען שזה נגנב. האם אני צריך להישבע לקטן הזה שבועת השומרים? התשובה היא לא. לא נשבעים על טענת קטן. זאת אומרת שקטן הוא התובע בבית דין, הוא לא יכול להשביע. ואפילו, אבל שבועת הסת נשבעים. שבועת הגמרא. יש שלושה סוגי שבועות. שבועות התורה, זה מודל מקצת שבועת השומרים ושבועת יד אחד. יש שבועות, תחילת פרק שביעי של שבועות. ושבועת הסת זה מה שנקרא שבועת הגמרא. ואפילו היה קטן שאינו חריף לעניין מסע ומתן, נשבעים נעיסת על טענתו. שלא יהיה זה נוטל ממונו כשהוא קטן וילך לו בחינם. כן, צריך לדאוג לקטנים, שכל אחד ייקח להם את הממון, וכשהם ייתנו כנגדך, לא ישבירו אותך, אז אתה יכול לקחת להם את הממון וללכת הביתה, אף אחד לא יוכל לעשות לך כלום. ולזה דעתי נוטה ותיקון עולם הוא. נמצאת על המת שהקטן שטען על הגדול, בין שהודה במקצת, בין שכפר בכל, בין שהיה שם עד, בין שלא היה שם עד, הרי זה נשבע יסת. ואינו יכול להפוך על הקטן שאין אין משביעים את הקטן כלל. הקטן עצמו לא נשבע. בסדר? גם לא יסת. ואפילו חרם סתם אינו מקבל. חרם זה בעצם זה אחד מסוגי הנדרים. לפי שאינו יודע עונש השבועה. קטן לא משביעים אותו בגלל שהוא לא יודע את עונש השבועה. עכשיו זה טענה קצת מוזרה. מה זאת אומרת הוא לא יודע את עונש השבועה? זאת אומרת הוא לא מספיק, חסר לו דעת, כמו שאמרת קודם. אין לו דעת ולכן לא משביעים אותו, ואם יש קטן חריף, קטן בן 10, אבל הוא מבין הכל, הוא יודע, הוא שד משחת. אני סיפרתי לכם פעם, אני לא זוכר, פגשתי פעם בבני ברק, כתבתי חוברת על מיגו, אבל דיברנו פעם על הנושא הזה פה, ובא אליי איזה יהודי, אני חושב שהוא ילד בן 13, נכד של הרב עדס נדמה לי, הוא הגיע אליי שם עם הערות על החוברת, חשכו עיניי, לא ראיתי דבר כזה, גאון מטורף, זאת לא פגשתי דבר כזה, כבקי ורגיל, אין, עם כל הראשונים והאחרונים, קשה להאמין, לא ראיתי תופעה כזו, דיברתי איתו שמה, חריף ביותר, בקי, לא יאומן. היהודי יושב ולומד לבד, הוא לא באיזושהי מסגרת. מסתובב שם בבני ברק, מדבר עם אנשים, מדהים, בקיצור. אז נגיד אחד כזה, אני מניח שגם בגיל 12, שעוד לא פגע, לא זוכר בין כמה הוא היה, אבל שבע שנתיים קודם הוא גם כנראה לא היה ככה כאן לבד. אין לי מושג, שאלה מאוד מעניינת, לא יודע. אז אתה יודע, שומעים את כל הסיפורים במעללה והתנקר נער, בגיל שנתיים גמר את השס, בגיל שלוש את הירושלמי, בגיל ארבע המלמד שלו כבר לא היה לו מה ללמד אותו, ובגיל חמש כבר, לא יודע, הלך ללמוד ריתמיקה.
מושפל, בגיל חמש
עם מושפלים. כן, בדיוק. אז תמיד אני צוחק כשאני שומע את זה, אבל כשפגשתי את הבחור הזה, אז הבנתי שלפעמים זה גם יכול לקרות. למרות שמספרים, לפעמים זה גם יכול להיות אמת. בכל אופן, אז כן, מה קורה עם קטן כזה? יש לו דעת, משביע אותו. אני מקטן כזה הייתי נזהר עוד יותר מלהשביע. כי אם הוא כזה חריף, אז הוא יודע שאין עליו עונש שבועה. הוא יודע שאין עליו עונש שבועה. מה שלא משביעים קטן זה לא בגלל שהוא לא יודע את עונש השבועה. אלא שאין לו עונש שבועה. בהפך, אם הוא קטן שהוא חכם, אז זה עוד יותר מסוכן להשביע אותו, כי הוא הרי יודע שהוא לא לוקח שום סיכון, אין עליו עונש. מה הרמב״ם אומר כאן? הרמב״ם אומר, לא משביעים אותו כי הוא לא יודע את עונש השבועה. זאת אומרת, אחד שיודע את עונש השבועה, ברמה העקרונית לפחות נראה מהרמב״ם שמשביעים אותו. למה? הרי אין לו עונש באמת. אז נראה מכאן שכנראה האיסור הזה של שבועת שקר חל גם על קטנים. ולכן אם הקטן פריף, הוא לא יודע את עונש השבועה, אז אל תשביע אותו, כי כל הרעיון של שבועה זה בגלל הפחד מהעונש של השבועה, לכן אדם נזהר לא לשקר תחת שבועה. אבל אם אין לו דעת, הוא לא מבין ששבועה כרוכה בעונש, אז הוא לא יפחד לשקר גם בשבועה, אין טעם להשביע אותו, השבועה לא תיתן לך שום דבר. אבל אם יש לו דעת, הוא מבין את העניין הזה, אז הוא גם יקבל עונש. עונש אני אומר לא בבית דין, עונש בדיני שמיים. וכיוון שכך, אז באמת עקרונית אפשר להשביע אותו. ולכן מה שהרמב"ם אומר, שמה שלא משביעים קטן, זה לא בגלל שאין עליו עונש שבועה, כי יש עונש שבועה, אלא בגלל שהוא לא יודע את עונש השבועה. בגלל זה לא משביעים אותו. עכשיו, הדבר, זה כמובן מצטרף למה שאמרתי קודם. כי הרעיון הוא בעצם שאם יש דבר שיסודו בסברה ולא בציווי, וההנחה היא שככל יוצא מפי ויעשה, כן, לא יחד לגבי שבועות, יש מימד של סברה מעבר לציווי של התורה, שצריך לדבר אמת, בטח שאתה אומר את זה בשם השם, אז אם יש בזה מימד של סברה, אז כל מי שמבין את הסברה, גם אם הוא קטן, הוא חייב בזה. וזה המשך של אותו עניין. עכשיו אני אוכיח לכם את זה.
אבל שם יכול להיות סימטרי, זאת אומרת, הרמב"ם אומר, למה הקטן יכול להשביע אחר? משום תיקון עולם. אולי היית אומר שגם משום תיקון עולם הייתי משביע את הקטן, אפילו שהוא בעיקר הדין הוא לא חייב, אלא לא משביע אותו משום שאינו יודע...
אבל איזה תיקון עולם? אין שום תיקון עולם בזה, הוא שווה לשקר בזה.
כל קטן יתפוס את הדבר
שלך. ועכשיו מה?
אז אם אתה, אז משום תיקון עולם הייתי אומר, אולי משביע אותו.
לא יעזור לך, כי אין עליו עונש. אז הוא יישבע.
לא, אבל אם הוא היה מבין את העונש...
הוא לא מבין, אין עליו עונש. אם הוא מבין, אז הוא מבין שאין עליו עונש. להפך, תשביע אותו עד מחר, הוא יישבע. הוא יישבע לשקר, מה הבעיה? זה לא יפתור את הבעיה. תיקון העולם, הכיוון הזה לא עובד.
אבל יש עליו חיוב.
אז אני אומר, לכן צריך לומר שכן, יש עליו עונש. זה מה שאומר הרמב״ם, יש עליו עונש. אלא מה, אם הוא לא יודע... אז זה משהו אחר, אז אין גם להשביע אותו, כי הוא לא יודע. אבל אם יש קטן שכן יודע, אז הוא באמת גם יענש, ואז אפשר להשביע אותו, יש תועלת בשבוע הזה.
יודעת? איך
היה תועלת? לא הבנתי בקטן שהוא יודע. אם הוא יודע ויש עליו עונש, אז הוא מתחיל להישקר, שיש עליו עונש שבוע.
אסור
לי שבוע,
מאיפה ידע קטן שיש עליו
חיוב שבוע? חיוב שבוע, עונש שבוע, לא חיוב, אתה חיוב
בית דין.
מאיפה שהוא יודע את כל הסברות?
אין עונש שבוע, לא, אבל אין עונש שבוע.
לא, אני טוען שיש. אותה.
לא, קטן שעבר לכל הרמב״ם, בסדר? אותה. משעבר לא
ישעבר. אם הקטן הזה הוא חריף מספיק, עקרונית אפשר להשביע אותו.
למה?
בגלל שהוא יש עליו עונש שבוע.
אבל אין לי ברמב״ם שאומר שקטן יש עליו שבוע, איפה הסעיף
הזה? הנה, הסעיף הזה פה.
מה פתאום? בוא אומר לנו שהוא
פספיק. אין לו דעת. אז זה מה שאומר הרמב״ם, בקטן יש שבוע. הקטן שאין לו דעת, אל תשביע אותו.
לא, הקטן יכול להיות בשני מצבים. איך שאני מבין את הרמב״ם הזה. או שהוא קטן סתם שאין לו דעת, סתם קטן, פשוט, אז ממילא אין טעם להשביע אותו, כי זה לא מרתיע אותו. או שהקטן הוא חריף, נגיד שהקטן הוא חריף, הוא עבר על כל הרמב״ם, בסדר? אבל הקטן הזה גם לא ירתיע אותו, למה? הוא אומר, עברתי על כל הרמב״ם, ואין דעיף שמחייב, שאומר שקטן...
אז זה לא בגלל שהוא לא יודע עונש. איפה זה כתוב ברמב״ם, מה שאתה אומר כאן? זה לא כתוב בשום
מקום. לא, בלוחות הרמב״ם.
יש שם שאומר קטן חייב. מה שאתה אומר עכשיו כתוב ברמב״ם, מה שאתה אומר כן כתוב ברמב״ם. לא כתוב.
לא, ברמב״ם כתוב דבר אחד.
לא, כתוב גם מסבר. כי הוא לא יודע עונש השבועה. אבל הקטן החריף לשיטתך לא נשבע כי אין עונש שבועה, לא כי הוא לא יודע. הרמב״ם אומר זה רק כי הוא לא יודע. יש עליו עונש שבועה. אם הקטן הזה חריף, הוא למד את הרמב״ם כמו שצריך, אז הוא יודע שיש עליו עונש שבועה. זה מה שכתוב ברמב״ם, שיש עליו עונש שבועה, הוא רק לא יודע, אז אל תשביע אותו. אבל אם הוא יודע...
השאלה מה הכוונה לא יודע?
זה מה שאני, זה רק הכוונה, לא יודע.
לא,
אני
כאילו ש...
זה שתי פירושים, אין פה שני פירושים, יש רק פירוש אחד. אני לא יודע.
רגע, לא יודע.
רגע,
צריך
לבחון...
לא יודע עונש השבועה,
כן?
לא.
זהו,
ויש עונש השבועה?
ברור, אחרת מה יש לדעת? מה? אחרת מה יש לדעת? אם אין עונש שבועה, לא יודע שהוא לא יודע עונש
השבועה,
אלא אז העניין הזה שלגבי שבועות הקטן גם חייב, אפשר לראות אותו ברמב״ם הרבה פעמים הלכות שלא מובנות, אפשר למצוא אותם ברימי גש. הרימי גש הוא רבו של אבא של הרמב״ם, כזכור. יש הלכות מסוימות, יש הלכות מסוימות שהמופיעות ברמב״ם ששאובות מהרימי גש, אני חושב שזאת אחת מהן. אבני נזר כותב כך, בתשובת אבני נזר סימן שינבב. זאת אומרת, הוא מביא בעצם, זה תשובת הרימי גש. אבני נזר בסימן שינבב דן בשאלה מה הדין בשבועה בכתב. אתם יודעים שבשבועה צריך הפלאה. אז מה הדין של מישהו שנשבע בכתב? הפלאה זה הכוונה לדבר בפה. מה הדין של מישהו שנשבע בכתב? אז נחלקו בזה האחרונים. יש לו בקיבי גר על זה, נחלקו בזה האחרונים, עם כתיבה כדיבור. אבני נזר טוען שיש לזה תשובה של הרימי גש, והרימי גש אומר במפורש שזה מחייב. וככה הוא מביא את תשובת הרימי גש. אם כתב בכתב ידו שבועה ונתן לו כתיבת ידו, חייב הוא לקיים מה שנשבע, ואפילו לא הוציא שם שבועה מפיו. ואם לא קיים, דינו מסור לשמיים. אבל אין לחייבו דבר בידי אדם, הועיל ולא הוציא שבועה מפיו. זאת אומרת, האחרונים דנים האם כתיבה כדיבור או כתיבה היא לא כדיבור. הדיון שם הוא דיון בשאלה האם מישהו שכותב שבועה זה נחשב הפלאה, ואז גם האדם ילכה אם הוא עובר על השבועה. אומר אבי מיגש, עזוב, זה לא מעניין כרגע, לא זה הנושא. לכו לאלמה, גם אם כתיבה היא לא כדיבור, אבל אם נשבעת בכתב אתה חייב לקיים את זה. נכון שאם תעבור על זה, אז לא תיענש. דינו מסור לשמיים. בדין, אתה לא תלכה. אבל זה מחייב אותך. כך אומר אבי מיגש. אז אבני נזר מסביר שם ככה את הדברים. זה אומר ככה. ונראה, והנה נתקשה המשנה למלך פרק י' בהלכות מלכים, בשבועות שקודם מתן תורה. אברהם ויצחק לאבי מלך, עשיו ליעקב, אליעזר לאברהם, היו כל מיני שבועות שאנחנו מוצאים לפני מתן תורה. הלו שבועה אינה משבע מצוות שנצטוו בני נוח. אז מה זה מחייב? מה יש להשביע אברהם ויצחק את אבי מלך ואליעזר ואברהם? הרי עוד לא היה מתן תורה, אין לו יחל דברו. השבועה לא מחייבת, אז מה יש להשביע? מה הטעם להשביע? ולי קשה עוד, אומר המשנה למלך, על שבועת הר סיני, שהוא יסוד קבלת התורה. והרי כל זמן, זה הזכרתי פעם, והרי כל זמן שלא קיבלו התורה, לא נצטוו על השבועה. מה שייך להשביע את עם ישראל שימו את התורה. כל עוד הם לא קיבלו את התורה, הם לא חייבים לקיים שבועות. אז איך אפשר לבסס את המחויבות לתורה עצמה על החיוב לקיים שבועות? יש פה איזושהי הנחה כמובן שהיא לא כל כך פשוטה. הגמרא הרי אומרת ששבועה לא חלה על איסור בגלל שהוא מושבע ועומד מהר סיני. אין שבועה חלה על שבועה. אז כל האיסורים אנחנו מושבעים לקיים אותם, ושבועה לא חלה על זה כי אין שבועה חלה על שבועה. יש באחרון, בראשונים לא לגמרי ברור שבאמת מדובר שם בשבועה כפשוטה, כי אנחנו לא מוצאים בשום מקום שעם ישראל נשבעו בהר סיני. זה לא מופיע בשום מקום. באחרון מואב יש שם העלה ושבועה, אבל במעמד הר סיני לא מופיע בשום מקום שהייתה שבועה. אז יש ראשונים שמפרשים בצורות שונות, אבל המשנה למלך כאן מניח מה שכנראה גם הר"ן מניח בנדרים בדף ט"ז, ששם נראה שהם תופסים את זה ממש כשבועה. הטענה שלהם שממש הייתה שם שבועה. לא ברור מה המקור, אבל זאת כנראה...
אולי נעצב נשמע.
זאת הטענה. יכול להיות שהם פרשו את זה כשבועה. ואז השאלה היא ששואל המשנה למלך כאן, אז מה הטעם לבסס את החיוב שלנו במצוות על השבועה, כאשר החיוב לקיים שבועה הוא בעצמו אחת המצוות? אם אני לא מחויב למצוות, אז גם את השבועה אני לא אצטרך לקיים. מה תרוויח מזה? אז הוא אומר, ועוד שאפילו היו מצווים, מכל מקום כל כוח השבועה משום שמצווה לא יחל דברו. ומה יותר הזרה זו משאר הזרות שבתורה? ומה יוסיף כוח השבועה בהזרות שבתורה? כיוון שהשבועה גם כן אינה רק הזרה. אז תגידו שיכול להיות שהאדם יקפיד לקיים את זה למרות שאין הזרה מהתורה, כי הוא מבין שזה אסור. נו, אז הוא יקפיד לקיים גם את כל ציווי התורה, בשביל מה להשביע אותו? מה הציווי הזה שונה מכל הציוויים האחרים? אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו את כל תרי"ג מצוות, אז יש גם סברה לומר שאנחנו צריכים לקיים את המצוות. מה זה עוזר להשביע על קיום המצוות? זאת הטענה.
יש סברה שבן אדם נשבע שהוא צריך
חיזוק,
שזה תקף. זאת אומרת, זה סברה של...
אבל זה יוצא מלא יחל דברו, מה זאת אומרת? אתה מראה לי באיזה רוזים.
בבית נוח לא היינו אומרים שיש סברה?
לא. זאת הטענה.
שאם הוא נשבע שהוא...
כן, נכון, יכול להישבע עד מחר.
כן, אני יודע, אבל אין סברה שהוא... על מה שהוא נשבע שהוא יקיים?
יש סברה, אבל השאלה אם סברה מחייבת אותו. אז אנחנו מדברים.
לא, זה מה שאמרנו, שהסברות זה נכללות.
אז אני עכשיו הולך להגיע לזה. זה שסברה, זה לא אומר כלום. אשר על כן נראה באורן של דברים. בוודאי מי שנשבע לאחר, זה הסברה מכרעת שמחויב לקיים. ואין צריך לזה שום עזרה. והיינו שבועת אברהם ויצחק ואליעזר וכו'. והוא הדין הקדוש ברוך הוא. אך מי שנשבע לעצמו שלא יעשה דבר, או יעשה, בזה אין סברה, כי למי נתחייב? אם תאמר לקדוש ברוך הוא, מניין שהקדוש ברוך הוא חפץ בחיוב או איסור זה, לזה הוא צריכה התורה לצוות, לא יחל דברו ככל היותר מפיו יעשה. ועל כן ניחא נמי שבועת הר סיני, שנשבעו לקדוש ברוך הוא לקיים מצוותיו, וזה מצד הסברה. אך החיוב שמצד הסברה לא מצינו עליו בתורה שום עונש בידי אדם. מעתה, ניחא דברי ארי ניגש. כי מה הוא אומר? הוא אומר, למה צריך את לא יחל דברו? כי שבועות ש, 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 שאני נשבע למישהו אחר, זה סברה אומר שאני צריך לקיים. אבל שבועות... אבני נזר. אבל שבועות שאני נשבע ביני לביני, בזה אין סברה. למה, למה, למה שאני צריך לקיים את זה? וגם הקדוש ברוך הוא מי אמר שהוא מצפה ממני לזה? לכן צריך את ציווי התורה. אבל, מוסיף אבני נזר, הדברים שיוצאים מסברה, גם אם הם, גם אם הם בין אדם לחברו, זאת אומרת שהסברה כן אומרת אותם, עונש לא מסענו בעניין הזה. בשביל העונש צריך את הציווי של התורה שלא יחל דברו. לכן לדעתי בסוף, מה שהוא אומר בסוף, שומט את הקרקע מתחת החילוק הראשוני שלו. אז עזוב, אתה יכול להגיד שיש סברה גם, גם, גם בשבועות שבינו לבין עצמו, לא רק בשבועות כלפי מישהו אחר. למה צריך את הציווי? צריך את הציווי כדי שיוכלו להעניש. לא בשביל להוסיף עוד שבועה שלגבי האמא. אבל זה רק בסוגריים. בכל מקרה, זאת הטענה שלו, ולכן יש טעם להשביע את שבועת סיני. כי אנחנו מחויבים לקיים את השבועה הזאת מסברה, גם אם לא קיבלנו את התורה. אז אפשר להשתית את המחויבות לתורה על שבועה. ואותו דבר כל השבועות שנשבע אליעזר לאברהם, וכל השבועות האחרות, יש סברה שמחייבת אותם. ואז הוא אומר, מעתה ניחא דברי ארי ניגש, ובשבועות שקודם מתן תורה, לא נזכר בתורה לא ביטוי שפתיים, ולא דברו, אני לא צריך דיבור. ועל כן, אין חילוק בין בפה, בין בכתב. ועל כן, בנשבע לחברו בכתב ידו, ונתן לו כתיבת ידו, מחויב לקיים. אך אין עונשים אותו בידי אדם, כיוון דאין בזה לב, ולא מצינו בזה עונש בידי אדם. הטענה שלו זה שכל מחלוקת האחרונים לגבי שבועות בכתב, יכולה להיות רלוונטית לגבי העונש. אם אנחנו נגיד שכתיבה היא כדיבור, אז מי שנשבע בכתב, אז זה נחשב הפלאה. ואז הוא עבר, לא יחל דברו, הוא גם ילכה. אבל מי שסובר שכתיבה היא לא כדיבור, זה לא אומר שבן אדם שנשבע בכתב לא צריך לקיים. זה רק אומר שזה לא נכלל בעליו, שלא יחל דברו, הוא לא ילכה. אבל החיוב לקיים את זה קיים גם בלי זה. למה? מכוח סברה. ובסברה אין הבדל אם כתבת או דיברת. אם כתבת או דיברת, זה בדיני התורה, כי כתוב הפלאה, או כתוב שהוא ידבר. אז בדיני התורה הם חלים עליך רק אם באמת התקיימו התנאים. אבל דבר שיוצא מסברה, אין עליו מגבלות. איפה שהסברה קיימת, את זה אתה חייב לקיים, וזה הוא אומר גם בשבועה בכתב. למרות שמדובר לשיטה שכתיבה היא לא כדיבור. זאת אומרת, אין פה הפלאה. זה לא עומד בתנאי התורה שלא יחל דברו. אין עליך את הלב שלא יחל דברו. אבל אתה חייב לקיים את זה.
ועונש בידי שמיים.
ועונש בידי שמיים, בדיוק. ואני חושב שזה המקור להלכה של הרמב״ם, זה ארי ניגש אמרנו, זה המקור להלכה של הרמב״ם לגבי שבועת קטן. שמה שלא משביעים קטן בגלל שהוא לא יודע את עונש השבועה, אבל משמע שאמרתי שיש עליו עונש שבועה, הוא רק לא יודע. למה? זה בדיוק מה שארי ניגש אומר כאן. כיוון שאיסור שבועה, איסור להפר שבועה, זה איסור שיסודו בסברה, ושם הרי זה גם שבועה שבאדם לחברו, ואפילו לפי אבני נזר ברור שיש בזה סברה, כי מדובר בדיני תורה וניתן, כי אתה נשבע למישהו אחר. אז במצב כזה שיש סברה, אז אם הקטן היה יודע את עונש השבועה, ועוד פעם, העונש אני מדבר בדיני שמיים, לא בבית דין, אז יש טעם בהחלט להשביע אותו. אל תשביע אותו, כי בדרך כלל הוא לא יודע את עונש השבועה, זה הכל. אבל ברמה העקרונית, אם היה פה איזשהו קטן שיודע, אז אין החילה, אפשר להשביע אותו. יש עליו עונש שבועה. וזה אני חושב ביטוי מאוד יפה למה שדיברנו קודם, שדברים שיסודם בסברה...
בידי שמיים.
כן. שדברים שיסודם בסברה, א', הם מחייבים, וב', אין מגבלה את מי הם מחייבים. זאת אומרת, זה יכול להיות כל אחד שמבין, וכל אחד שהסברה רלוונטית לגביו. כל המגבלות של התורה שצריך הפלאה, שצריך... להיות גדול, גבר ולא אישה במקומו שהאישה פתורה. כל מיני דברים מן הסוג הזה לא רלוונטיים לדברים שיסודם בסברה. אם יש מצווה שיסודה בסברה שהזמן גרמה, אנשים לא תהיינה פתורות.
מה קורה עם גדול שלא מבין את הסברה?
אז הוא לא מבין, אז הוא אנוס. בדיוק כמו קטן שלא מבין את הסברה.
שוטה,
אתה
דבר?
כן.
לא,
הוא
יכול להיכנס
לגדול שוטה. לא, פתור. את הסברה הזאת הוא לא מבין.
אין הגדרה מה מחייב בכתותה מסברה?
מה מחייב? מה שהסברה אומרת.
כל אחד עדו?
על זה הערתי, אולי אני אדבר על זה קצת עכשיו. על זה הערתי בפעם הקודמת, אני כבר לא יכול להתחיל את הנושא הבא. אני אדבר על זה קצת. תראו, בנושא הזה של הסברה, אז ככה מאוד מרתיע האמירה הזאת כאילו שסברה, סברה מחייבת. מה זה סברה? זה אומר שהסברה היא כך, וזה אומר שהסברה היא כך. סברה של מי מחייבת?
אדם הסביר.
סברה של אדם הסביר, שמחייבת מי זה אדם הסביר. מי שאנחנו פוגשים במערב. אז אני חושב שהטענה היא הטענה הבאה. זאת אומרת, אם ברור שהסברה שלי לא יכולה לחייב מישהו אחר. אם הוא מסכים לסברה הזאת, אז זה יחייב אותו, לא כי אני אמרתי את הסברה, אלא כי הוא עצמו חושב שזו סברה נכונה. אז זה יחייב אותו, לא כי שאני אומר את הסברה. סברה שיוצאת מבית דין הגדול, אם הסנהדרין החליטה, נגיד, ברכת הנאמין לפניה, כן, מזה התחלנו, מקנה יהושע והצלח, ששם ראינו שזה חיוב שיסודו בסברה, שהנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל. זאת סברה שכתובה בגמרא, או סברה שיוצאת מבית דין הגדול, היא מחייבת את כל ישראל, כמו כל הוראה של בית דין הגדול. אבל זה לא, מה?
חבר
עולם. אני לא יודע,
סברה,
לא, ברור, אבל מי שלא מסכים, אז אם אני יהודי, אז אני חייב, כי הסנהדרין אמר, ויש לו תסור. אבל אם אני גוי, יש לגוי לא תסור מהסנהדרין.
אז אין לי סברה, כן.
כבר אין לו סברה של עצמו, אז אני יודעת מה תבוא אליו בטענות. אז לכן, אני אומר ש באופן עקרוני, סברה מחייבת כל אחד שיש לו את הסברה הזו. ומה שאנשים יודעים טוב, אז כל אחד יש לו תורה משלו. לא, זה לא ככה. כי הסברה שלי לא מחייבת אותך. זה לא שעכשיו אם לי יש סברה, אז אתה נחשב עבריין. אתה לא, אתה נשפט לפי הסברות שלך, לא לפי הסברות שלי. נשפט את קוראים בדיני שמיים. כאשר סנהדרין קובעת סברה, שהוא אחר, יש לו תסור. וזה מחייב אותי, זה מחייב אותי לא בגלל הסברה. זה מחייב אותי בגלל לא תסור, כי הסנהדרין קבע. לכן זה לא קשור, אני יכול גם לא להזדהות עם הסברה. לא מסכים עם הסנהדרין, זה לא משנה.
המקור הוא סברה, אבל החיוב...
כן, בדיוק. הסנהדרין עשתה את זה בגלל הסברה. אבל עכשיו מה שאני חייב לצייב זה בגלל שיש לו תסור, שהסנהדרין יש לה סמכות. אז לכן האיום שנראה כאילו מין איזה כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה לא ככה. קודם כל, מה שההלכה קבעה, הסנהדרין, הגמרא או מה שלא יהיה, מה שההלכה קבעה זה קבעה. הסברות לא עוזרות נגד מה שההלכה כבר קבעה. במקום שבו יש לקונה, זאת אומרת שההלכה לא אמרה שום דבר, אם אני חושב מסברה שצריך לעשות משהו, שאסור לעשות משהו, אני חייב לעשות את זה. אני חייב. יתבעו אותי בבית דין של מעלה אם אני לא אעשה את זה, למרות שזה רק סברה שלי. אוקיי? אם זה סברה של בית דין הגדול, אז כולם חייבים בזה, גם מי שלא מסכים לסברה. זאת הטענה. בדיוק כמו בכל דבר אחר. אגב, אותו דבר בהקשר של סברה פרשנית. עכשיו דיברתי על סברה שמייצרת הלכה מחודשת, כמו ברכת הנהנים. מהי סברה פרשנית? אותו דבר. ואת, אם לדעתי הפרשנות של פסוק או של הלכה בגמרא או מה שלא יהיה, היא מסוימת, זה מחייב אותי. ואם אני לא אעשה את זה, כאן אפילו יענישו אותי באופן עקרוני. בגלל שאני עובר על הפסוק, זה לא סברה שיצרה הלכה חדשה. ההלכה נוצרה בפסוק, רק הסברה שלי אומרת מה הפרשה סוג, מה הפסוק אומר. במצב כזה יכול שאפילו יענישו אותי.
אבל הסנהדרין כופה על הסברה,
אם יש להם סברה. אם יש להם סברה, אבל אם אין להם סברה...
אבל אם אתה לא מסכים איתם, שזה הסברה...
אז אני חייב לציית להם, לא, יש לו את הסוג. נכון?
אז זה באמת לא סברה, כי אתה לא מסכים.
עוד פעם, אם זה סברה של הסנהדרין, אז אמרתי, אז אני לא חייב לזה בגלל שזה סברה. אני חייב לזה בגלל שהסנהדרין אמרו, יש לו תסור. אבל אם זה סברה שלי, הסנהדרין לא אמרה כלום לגבי זה. באופן עקרוני אני חייב לעשות את זה. תיאורטית, אם היה אפשר להזהיר אותי, נגיד, לפי סברתי, דע לך שלפי סברתך הדבר הזה הוא איסור דאורייתא, אז ברמה העקרונית אפילו היו מלכים על זה לדעתי. למרות שהסנהדרין לא חייבת להסכים איתי בעניין. כמו שהסברה של בן אדם מחייבת אותו. סברה זה מקום מחייב.
ואם אתה נבין אומר שמותר ואתה חושב שהסברה אומר שעצור, אז אני חייב מדי שמיים.
אז כן, אז עוד פעם, זה סברה להחמיר. בוא נגיד, בטח לא יענישו אותי אחרי שסנהדרין קבע שזה מותר. השאלה אם יש תפיעה כלפיי להחמיר, יכול להיות שכן.
מה לגבי לא תיתן מכשול?
מה עם זה?
אם אתה
חייב, אם אתה חייב, אם
אתה
חייב, דיברנו על הריטווה, בסוכה, בדף י', כן, שם מה שמנועים שמופלגים מהסכך ארבעה טפחים, שמי שחושב שזה מותר, יכול, לכאורה יכול להכשיל את מי שחושב שזה אסור, ומה אומרת, לא יכול להכשיל רק אם הוא מיידע, הריטווה, לא יכול להכשיל רק אם הוא מיידע אותו, אז דיברנו מה המשמעות של העניין הזה.
למה לא עדיף להסביר, עדיף לנו להסביר שסברה זה, הסיקים לוגיים, אז אנחנו מרוויחים שיש לנו הגדרה אחידה כלפי כולם.
לא כל אחד סברה אותו בידו.
עסקים לוגיים הם לא אחידים כלפי כולם. עסקים לוגיים יש אותה יחסיות כמו הסברה שאני מדבר עליה. כי עסק לוגי, התוצאה שלו היא תוצאה של ההנחות שלו. אם על ההנחות לא מסכים, אז שום עסק לוגי לא יעזור.
אבל ההנחות של הלוגיקה כולם מסכימים.
אין הנחות של לוגיקה, ללוגיקה אין הנחות. ההנחות הן שלך. הלוגיקה היא כלל עסק. איך אנחנו מסיקים מסקנות מתוך ההנחות? ההנחות הן הנחות שאתה מחליט.
לא, העסקים הלוגיים הם
מכרחים. העסקים הם מכרחים, האם אז.
נכון.
אבל ההנחות עצמן, האם, מאיפה אתה לוקח את האם? זה אתה מחליט. אין, הלוגיקה לא קובעת איזה הנחות נכונות ואיזה לא נכונות. אוקיי. טוב.